לפני חצות, אחד לומד בחצות, אחד לומד אחרי חצות, אחד קם בעלות השחר, אז מעלים אותה. בבוקר היא עולה, בשחר היא עולה למעלה והיא שמחה, ושלחני כי עלה השחר, למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד, אלי אליל מעזבתני וכולי, אז היא עולה ומשבחת את הקדוש ברוך הוא בשחר. אז זו הסיבה, זו התשובה למה שקשור פה. עכשיו היא ממונה לחלק שפע ופרנסה, לכן כל הפרק הזה של ברכי נפשי מתאר איך השכינה הקדושה מחלקת שפע ומזון לכל הנבראים, וזה כולל אפילו החיצונים. תראה, הרשש כתב בסידורו שכשאנחנו מתפללים, בעיקר בימים נוראים, מגיעים לפני החתימה, קדשן במצוותיך, תחנקה בתורתך, סבינו יתורך, אז לפני זה כתוב, כתוב שם על בתמלוך אתה הוא השם אלוקנו מהרם כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך, אמרו בדברי קודשך, ימלוך השם צבאות. רק אומר, ומלכותו בכל משלה. מה זה מלכותו בכל? מה זה בכל? אומר הרשש, אפילו בחיצונים. היא שולטת עליהם, שהיא שומרת שהם לא יעשו דברים שלא ראוי שיעשה. לכן, אם חס ושלום איזה מדינה או איזה... או איזה מחבל או איזה מישהו חלילה וחסקם, זה מפני שניתנה לו רשות, כי בלי רשות הוא לא יכול לעשות כלום. אז היא התפקיד שלה לשמור את כל העולם כולו ואת ההנהגה של העולם. וכך אומר במדרש, כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. בגמרא שלנו הוא מובא את זה בלשון נוסף, שם הגמרא אומר זה לא אלא שהקדוש ברוך הוא ממציא לו מזונותה בכל יום ויום, שנאמר ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. אין טרף אלא מזונות, שנאמר טרף נתן לרעב, ואומר ותבוא אליו היונה. מי זאת היונה? זאת השכינה לעת ערב. והנה על הזית טרף בפיה, ואומרת אשרי אדם שמזונותם נרורים כזית, מסורים בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר אדם. למה? שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל בריאותיו, שנאמר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אז מכאן ראינו שאחת התפקידים של השכינה זה גם לפרנס את בני האדם, ואם אדם רואה שהפרנסה שלו בצמצום, אז הוא צריך לחפש איזה דברים עושים כדי להעלות את השכינה, לקשט את השכינה, לשמח את השכינה, ועל ידי זה הפרנסה שלו תהיה יותר ברווח. זה הדבר העיקרי שצריך לזכור. היה אחד מגדולי חכמי הקבלה לפני 700 שנה בספרד, רבנו מנחם מרקנטי. אז הוא כתב ספר פירוש על התורה כולה, ולמעשה רובו ככולו מלוקט מדברי הזוהר הקדוש, עם פרשנות של הקבלה שלו באופן השווה לכל נפש, שאפשר יהיה קצת להבין מה הכוונה שם במאמרים. שם אני אצטט לכם משפט אחד ממנו. הוא כותב, הוא בעבור כי הנהגת העולם השפל היא על ידי השכינה, שנאמר והוא ישפוט תבל בצדק, וכתיב בכל מעשה ובאמונה, והיא פועלת למטה בהשגחה פרטית על כל אדם ומעשהו, כעניין שנאמר היפלא מהשם דבר. אם כן, כשצילתה עלינו, השם יתברך שומרנו ומצילנו. זאת אומרת, היא משגיחה על כל הבריאות כולם. אז תלוי, אם אדם השכינה נמצאת איתו, אז הקדוש ברוך הוא גם כן שומר אותו ומציל אותו. ואם חס ושלום השכינה לא נמצאת שם כמו עושה עבירה, אז השכינה לא תימצא שם, ממילא אין לו שמירה. ואומר, והפסוק אומר, וצל ידי כשיתיך. אמנם כשהוא מונח למקרים, נאמר, ומפניך אסתר, אין צילה על ראשו, רק הוא הפקר. חס ושלום הפקר. כשהוא עושה מעשים מופקרים, אז הוא נעשה הפקר, ולכן אתה רואה שכך וכך קורה לו. ואף כי הכל תלוי בתשובה ובמעשים טובים. זה מה שכותב, האלשך כותב, שאדם צריך להתפלל כל ימיו, גמרא מפורשת למעשה, עד זיבולה בתריתה. מה זה זיבולה בתריתה? עד הרגע האחרון של חייו, שחייו יהיו מתוקנים, ושלא יקרה לו איזה אסון. ויותר מזה הגמרא אומרת, אפילו אחר פטירתו, שלא יחריבו לו את קברו, ושלא יהיה כדומן על פני האדמה, שיזכה לקבורה. אז האנשך כותב שאדם מצווה להתפלל שלא ימות מיתה משונה. מה פירוש? הוא אומר, כתוב בפסוק, צדקה תציל ממוות. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. צדקה תציל ממוות, ראינו הרבה אנשים שהם נותנים צדקה והם מתים. ולפעמים באותו יום שהוא נתן צדקה, באותו יום הוא נפטר. הרבה אנשים היו שהם צדיקים, והם מתפללים שלוש תפילות ביום, ונותנים צדקה בתפילה. אם זה בעובד דוד, אם זה בעובד לציון, אם זה בפותח את ידיך. ואין להם, אומרת, אז למה איפה צדקה תציל ממוות? הגמרא מתרצת ממיתה משונה. זאת אומרת, נגזר על האיש ההוא שהוא יהרג בתאונת דרכים. או שיהרג בשריפה, או חס ושלום באיזה מיתה משונה מאוד. אם הוא נתן צדקה, יחליפו לו את זה באשר משמור, במוות טבעי. אז זה אומר שזה... האדם צריך להתפלל, שהשכינה לא תעזוב אותו. כי אם קרה לו מקרה כזה, אסון כזה, מוות כזה מוזר, או מוות כזה משונה, זה מפני שהשכינה הסתלקה ממנו. ברגע שהשכינה הסתלקה ממנו, קרה לו מה שקרה. לכן צריך להיזהר שהשכינה לא תעזוב אותו אפילו לרגע אחד. כמו שהגמרא אומרת, לא מיטה מנובלת, זה נקרא מיטה מנובלת, מיטה של ניבול, חס ושלום. אז שוב, רואים שהכל תלוי אם השכינה נמצאת איתו או חס ושלום הסתלקה חלילה וחס. עכשיו, רבי משה אלשיך כותב על שיר השירים, מים גנים באר מים חיים, אומר זאת השכינה הקדושה שהיא ממונה לפרנס את האדם ולהנהיג אותו ולתת לו אפילו דעת להבין את התורה. זאת אומרת, אדם בא ללמוד תורה, אז הוא צריך סייעתא דשמיא להבין את התורה. ואחרי שהבין, הוא צריך להעמיק בלימוד שהוא לומד. הוא העמיק, הוא צריך גם לזכור את הלימוד. אז כל זה צריך סיוע מלמעלה, צריך שהשכינה תסייע בעדו. איך השכינה תסייע בעדו? כשהשכינה תהיה יחד איתו. ואם השכינה לא נמצאת איתו, אז הוא לא יוכל להבין. לכן זו הסיבה שאומרים בשם ייחוד. עכשיו מובן, לפני לימוד תורה אומרים בשם ייחוד, לפני לימוד תורה לפחות אומרים את הפסוק והיא נועם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. זאת אומרת, הוא מבקש סיוע מהקדוש ברוך הוא לקיים את דברי המצוות או התורה שהוא אמור לקיים אותם. זה על ידי שאומר והיא נועם. ואפילו כוחות שיטרה אחרה ניזונים ממנה כל לילה. מה זה ניזונים? ממה הם ניזונים? מה פירוש ניזונים? אז רבנו הרי אומר דבר מדהים מאוד. אומר, ידוע שהזוהר הזהיר שאדם צריך להיות מרן דחושבנה בכל לילה. ושימו לב, דבר מאוד חשוב לדעת, להבין אותו. הרי תקנו לנו בקריאת שמע שעל המיטה את כל החלקים שיש בהמשך שם. אם זה הפסוקים שעל איזו חסידים בכבוד, והנה מיטתו של שלמה, וכאן המקום אולי, אני לא אולי, אלא ודאי, להודות לקדוש ברוך הוא. היום יצא הספר מחדש, אורח צדיקים של אבא, אבל עם תוספת של לשון חסידים. ומעניין מאוד, איך שכל דבר, הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבהיכל, כך אמר הזוהר הקדוש. והתוספת שנוספה שם, זה היה קונטרס כתב יד. ואני אספר לכם את הסיפור. מורבי עליו השלום, כשידוע, כשנפטר הבן איש חי, הוא היה בגיל 9.5. כי הוא נולד בחודש שבט, אבי נולד בכף זין לשבט, בן איש חי נפטר בי"ג אלול, זה 9.5 בדיוק. אז זה, הוא סיפר לי פעם שזה דבר שגרם לו זעזוע עמוק מאוד מאוד, כי זאת הייתה הדמות התורנית הכי עצומה שהייתה בדור, באמת משכמו ומעלה. אז הוא אמר לי שכשהורידו אותו לקבר, זה היה בלילה, באמצע הלילה, הורידו אותו בן ישחי לקבר, הוא קיבל על עצמו לקום כל לילה, אם לא בחצות, לפחות שעתיים לפני עלות השחר. ילד בן 9.5. כי בלוויה שם אמרו, עד כעת היה רבי יוסף חיים שמגן עלינו, עכשיו הסתלק הבן ישחי, אז אין מי שיגן עלינו, אז כל אחד יקבל עליו, וזה חלק במעמסה, כדי שחס ושלום לא יקרה איזה משהו. אז הוא אומר שהוא קיבל עליו. ברוך החברו, זה בן דוד שני של חכם יעקב מוצפי עליו השלום. הם באותו גיל, פחות או יותר, נולדו שניהם באותה שנה, אז הם קבעו להיפגש כל לילה בחצות, או לפני אחרי חצות, סליחה, בשתיים לפנות בוקר, לשבת ללמוד תורה. אז הוא הלך וכתב לעצמו את הקונטרס הזה שנתפס שם בספר לשון חסידים. לא הספקנו אפילו לכתוב את מרוב המהירות שרצינו להוציא את זה לפני היוצאית, אז אולי במהדורות הבאות נתקן את הדבר. אז הוא כתב את הקונטרס הזה בכתב ידו, היה בגיל 10, קרוב לגיל 10, ושם סידר סדר של קריאת שמש על המיטה. עם כל הסדר, מה שאומרים לפני כן, עשם ייחוד, עשם מן שמח, זמן המיטה, לפי הלך ב' וכל מיני, ואם ריבונו של העולם הרי אני מוחל וסולח, וברכת המפיל, לא איזה עריכות, עד שאתה מגיע לשמע ישראל, זה ספק אם האדם יישאר ער. אז זה... טוב, אני רואה שאתם ערים לפחות, זה טוב. אז הוא כתב את זה. שאני הייתי לפני גיל בר מצווה, אין אחד הביא לי את הפנקס הזה הקטן, בכתב יד, אמר לי, קח את זה בן ציון, אולי זה יעזור לך, תקרא בו. שמתי אותו בכיס, תודה רבה, ושמרתי אותו. עכשיו, נזכרתי בזה עכשיו, ואחת לילות שבת של תחילת החורף הזה. הייתי, לא אסור, הדבר הזה לא יצא לאור, נוציא אותו לאור, עם עוד כמה תפילות שמצאנו, והוצאנו אותם לאור, וקראנו לזה לשון חסידים, תוספת. לספר אורח צדיקים. אני מקווה שיש למטה את הספר. כן, יש? יש, כן, ברוך השם. השיגו אותו. אז בקיצור, בקריאת שמש על המיטה, הרבה מכאן אדם ללמד מוסר השכל. צריך לקרוא את שלושת הפרשיות, שמה והם שמוע ויומר. ואחרי זה לומר כל הפסוקים, שסידר רבנו הארי. אחר כך לומר את הוידוי. בלילות שיש וידוי, אז אומרים וידוי. לומר את הוידוי. למה? כי הזוהר אומר... צריך להיות מראה דחושבנה. זה הבטחה של רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי. זה הבטחה אישית, אומר רבי שמעון בר יוחאי. מי שבלילה אומר וידוי על אבונותיו, נמחלים לו כל אבונותיו. תוך יממה. אבל אם עבר לילה ולא התוודה, זה בעיה. אז בימים שאין וידוי, מצד הקדושה של הימים, הקדושה של הימים מגנה ומשפיעה. למשל, כמו בלילה היה שבת. הלילה מוצאי שבת, אז אמרנו את קריאת שמע לפני חצות, כי צריך לומר אותה לפני חצות. אז עדיין, הארת שבת עד חצות, אי אפשר לומר תחנון, רק אחרי חצות. אז יש בזה, אבל מראה דחושבנה צריך להיות. גם בשבת. לחשוב איזה דברים לא טובים עשיתי היום, או באיזה דברים התרשלתי. ואני צריך להתקבל על עצמי כעת, לתקן אותם. לעשות דברים יותר טובים, להיזהר, לעשות מעשים יותר טובים. עכשיו, מה אומר כאן הזוהר הקדוש? אומר דבר פלא. השכינה הקדושה נותנת מזון למנחי החבלה שלא יקטרגו עלינו. מה המזון? הוא אומר, אתה אומר וידוי. אני אומר כעת, חטאתי, עביתי, פשעתי. אז אני מוריד מעלי את האבונות. השכינה לוקחת את האבונות האלה כעת שאני הסרתי אותן מעלי, נותנת אותן מזון למנחי. מחבלים למלאכי החבלה, ואז ממילא סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני כל בכיי. אז הם מסתלקים מעלינו. אז זה המזון שהיא נותנת, לא חס ושלום שפע רוחני, לא. לא חס ושלום ניצוצי קדושה, לא חס ושלום, אז מה עשינו? אלא היא נותנת להם את העוונות שעשינו, זה בחינת השעיר לעזאזל שהיה ביום הכיפורים. מה כתוב בפסוק? ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. אז זה הפרנסה שהיא נותנת, וכך הוא מביא שם, ולערב יחלק שלל, דיפליגה חולקה לכל לה, ואפילו לשטרה אחרה חולקה בלחודה. עכשיו דבר נוסף, היא באה מתי שהאדם נפטר מהעולם, בשעת הפטירה. בשעת הפטירה, למה היא באה? היא באה לפייס אותו שילך מתוך רצון למסור את נפשו באהבה לקדוש ברוך הוא. וזה מזכיר אותנו את הגמרא מסכת כתובות. הגמרא בכתובות אומרת שאם חס ושלום אדם מת מתוך בכי, סימן לא יפה לו. אבל אם מת מתוך שחוק, זאת אומרת הפנים שלו היו צוחקות, סימן יפה לו. למה? כי השכינה באה בשעת הפטירה, מתגלה לו לאדם, והיא מפייסת אותו. ואני אקרא לכם ברשותכם את מדרש הנעלם. תניא אמר רבי יהודה, בשעת פטירתו של אדם, הוא יום הדין הגדול שהנשמה נפרדת מן הגוף, ולא נפטר אדם מן העולם עד שרואה את השכינה. הדאו דכתיב, כי לא יראני האדם בחי. מה פירוש? בחייו לא רואה, אבל בפטירתו רואה. ובאים עם השכינה שלושה מלאכי השרת לקבל נשמתו של צדיק. תנא באיש עתה פקדה, הוא כתרה קדישה על רוחה. כתרה קדישה זה השכינה הקדושה שהיא כתר, באה ופוקדת את נשמתו. והיינו דכתיב, ימי שנותנו בהם 70 שנה, והיא כתרה שביעה דקולה. ואם היא שיתרה דגבורה כעתקתי, ואם בגבורות שמונים שנה, דקיתרה דגבורה תמינאה הווה. אומר אחר כך, ועדיין היא לא עוזבת אותו. לאחר פטירתו, היא ממונה ללוות אותו, את נפשו, את רוחו ואת נשמתו. כל חלק אל מקומו הראוי לו בגן עדן. אז את הנשמה לוקח 7 ימים עד שהיא עולה למקומה בגן עדן. הרוח לוקח לו 30 יום, והנפש 12 חודש. וכל פרק הזמן הזה, השכינה צמודה אליו, והיא מלווה אותו. ככה זוהר אומר, בפרשת לך לך. והוא נהנה מאור השכינה, והיא שומעת אותו. ולא רק זה, הצדיקים, הנה עכשיו אנחנו מגלים עוד דבר. שקברי צדיקים זה מקום השראת שכינה. כך כותב גם המהריל. המהריל אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר בקדושת בית העלמין, בית קברות מה שנקרא. הוא מקום השראת שכינה. למה? כי יש שם את צדיקים קבורים. עמך כולם צדיקים, יהודים. תן לך יהודי, מה שכותב האלשך. הוא אומר, יש מצוות קבורת המת, נכון? בגלל צלם אלוקים. אבל הוא כותב עוד רעיון נשגב, תראה, רעיון מדהים. הוא אומר, כמו אם היה לך תפילין שלבשת אותם 20-30 שנה, בלו התפילין. מה אתה עושה אחר כך שהם בלו? אתה קונה חדשות. מה אתה עושה עם הישנות? גונז אותם. למה? זה תשמישי קדושה. תשמישי קדושה אסור לזרוק. הוא אומר, גוף של יהודי, גוף של יהודי זה תשמיש קדושה. יהודי 70 שנה למד תורה, 70 שנה הניח תפילין, 70 שנה צם ביום כיפור, 70 שנה שמע שיעורי תורה, מעט, הרבה, עשה מה שעשה. כשהוא נפטר, הגוף שלו נקרא תשמישי קדושה. קוברים אותו, זה גניזה. אז תראה איזה עוד פן להבין מה זה קבורה של אדם. אז השכינה נמצאת איתו שם, אפילו שהוא כבר קבור, הוא נפטר, אבל השכינה נמצאת שם. נמצאת שם שורה עליו. ופסוק מפורש, והתהלך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך, והגמרא דרשה, והתהלך תנחה אותך בעולם הזה, שוכבך תשמור עליך, חוץ מכם בקבר, והקיצות היית שיחך לתחיית המתים. אז יוצא שכל קבר של צדיק שלמד תורה, או שבכל שכן אם הוא לימד תורה, בכל שכן אם הוא עמיד תלמידים או חיבר חיבורים, אנחנו לומדים את החיבורים שלו, אז כל התורה שאנחנו לומדים לזכותו, תראה לך למשל רבי שמעון בר יוחאי, כמה תורה למד, כמה תורה לימד? אז רבי שמעון בר יוחאי, עם כל התורה העצומה שלו, כבר 1800 שנים שהוא נפטר, תעשה חשבון, 1800 שנה לומדים את התורה שלו, כל התורה הזאת נמצאת על קברו. אז כמה אדם צריך להיזהר כשהוא נמצא שם על קבר רבי שמעון בר יוחאי, באיזה צורה להתנהג? אותו דבר בבית העלמין של יהודים, באיזה צורה להתנהג? אז זה מקבל פן אחר, ועוד, לא רק התורה נמצאת, השכינה הקדושה היא שם השורה. נשאר שורל על המקום של אותו המקום של אותו צדיק. עכשיו גם בזמן תחיית המתים, עכשיו אנחנו מדברים על ליווי האדם עצמו, יוצא בחייו השכינה נמצאת איתו, ושאף תירתו היא באה לפייס אותו. זו הסיבה, יש זוהר מפורש, זוהר מדהים מה שהזוהר אומר. אומר איך הנשמה יוצאת מהגוף שמשמור, אומר זה כמו אבן שואבת, אבן מגנט. כשאתה מקריב אבן מגנט, אתה רוצה לאסוף, נגיד, נפלו לך ברצפה, סיכות, מחתים, או דברים יקרים מברזל, אני רוצה לאסוף אותם, מה אני עושה? אני מביא אבן מגנט, והיא אוספת את כולם. אומר, מגיע הזמן פטירת הצדיק, צדיק לא רוצה לצאת מהעולם, הוא רוצה לעשות עוד מצווה, עוד אמן, עוד לימוד תורה, עוד ברכה, הוא לא רוצה לצאת. מה עושה השכינה הקדושה? מתגלה אליו. אז הוא רואה את האור של השכינה, הוא מתפתה, רוצה, אז הקדוש ברוך הוא רואה שעדיין הוא לא רוצה, אז מגלה לו קצת יותר את האור, ועוד יותר את האור, ואז היא ממגנטת אותו, מושכת אותו ויוצא. ולכן אומרים שמע ישראל בשעת הפטירה, למה? כי התחברו הנשמה של האדם עם האור של השכינה שממנה מחוצבה, הרי מאיפה באה הנשמה? נולדה מהשכינה, השכינה היא אימא שלנו, האימא הרוחנית שלנו. אז התחברו הנשמה עם השכינה, אז אומרים שמע ישראל שזה אחד, שעכשיו נהיה אחד. עכשיו היא מלווה אותו, היא מלווה את הנשמה, מלווה אותו בקבר, מלווה אותו אחר כך בגן עדן הארץ, מלווה אותו בגן עדן עליון, שומרת עליו בקבר, בתחיית המתים היא יוצאת ומגיעה אליו. וככה אז באמת אם זה צדיק גדול, צדיק גדול כמו התנאים או האמוראים, יכול להיות שכן. מפה ראיה, הרי יש לנו מעשה רב של רבי חיים בן עטר. רבי חיים בן עטר היה עם 30 תלמידיו בגליל במשך שנתיים, מתקופ' עד תקופ' הוא היה שם, ובשבת הם היו בקבר רבי שמעון בר יוחאי. ומוצאי שבת הם למדו שם זוהר, ובחצות הלילה הם ראו את אור השכינה והריחו בושם משקר מאוד. אז מה היה? אז שוב, הוא היה שם בשבת. מה הם עשו שם בשבת? מפני שהתורה של רבי שמעון כן נמצאת, אפילו שנשמתו מסתלקת, ובערב שבת בחצות של יום שישי היא עולה למעלה, אבל האור נמצא, התורה נמצאת, השכינה נמצאת שם. ברגע שהשכינה נמצאת, אז זה מקבל פן אחר. אז כך הוא אומר הזוהר שם, הגיע לתחיית המתים, הוא שרה, הוא אומר כך, האדם בשעה שהוא נמצא פה בעולם הזה, אז הנשמה נקראת אברהם, אב ורם, והגוף נקרא שרה. שרה, זו שררה. מה קרה? בתר אוצרה בקריאת ארבע היא חברון, מת הגוף, שזה בחינת שרה, והארבע, מה זה ארבע? זה ארבע יסודות של הגוף, אש, רוח, מים, עפר, מתפרקים, ולכן אז הוא נפטר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הנשמה שהיא אברהם, היא סופדת את הגוף ומספרת כמה טוב עשה הגוף הזה, כמה מצוות עשה הגוף הזה, כמה היה אור איתו, כמה היה טוב איתו, אז היא סופדת אותו. אומר הזוהר, הגיע לתחיית המתים, הוא שרה, כדי שלא יאמרו שאחר הוא שהחיה הקדוש ברוך הוא לאחר שהוא חי ושמח עם השכינה. ותבוא השכינה ותשמח איתו, שמתחבר מחדש הגוף עם הנשמה, ואז נקרא יצחק. בשביל הצחוק והשמחה שיהיה לצדיקים לעתיד לבוא, ואז היא מלא שחוק פינו. כלומר פעם בדרך הלצה שמעתי ממור אבי, למה בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז היא מלא שחוק פינו. למה היא מלא שחוק פינו? אומרת לך שאיזה אבא היה בגיל 20 הביא בן לעולם, הוא נפטר בגיל 20, והבן הזה הריך ימים עד גיל 100. אז קמים לתחיית המתים, אתה רואה אחד בגיל 100 ואחד בגיל 20. וזה שבגיל 100 אומר לו, אבא, מה שלומך? אומר, אז כולם תוחקים, מסתכלים, ילד בגיל, אחד בגיל 100 קורא למישהו בגיל 20, אבא. עכשיו, אם תאמר, הרי הם כולם קמים צעירים, בזוהר מפורש אומר, שיקומו בתחיית המתים עם אור של תינוק בגיל 3 שנים. לא יותר משלוש, שזה כבר אור יותר גס, ולא פחות משלוש, כי זה אור יותר מדי עדין. אז בגיל אור של תינוק בגיל שלוש שנים. אז מה אתה אומר שזה 120, זה בגיל 100 וזה בגיל 20, איך זה מסתדר? אלא מפורש, גם בגמרא וגם בזוהר, שבתחילה יקומו כמו שהם נפטרו, שלא יאמרו שזה מישהו אחר. אז מי שלא עלינו נפטר נכה, הוא קם בתחיית המתים נכה, אבל אחרי זה יתרפא, כי אז יתרפאו כולם, הסומים יראו והחרשים ישמעו והגדמים יהיה להם ידיים והקטעים יהיה להם רגליים, אבל בתחילה הם יקומו איך שהם נקברו, כדי שכולם יזהו אותם, יגידו זה הנה הוא, זה הוא קם. ואחרי זה הם יבריאו ויחזרו לאתנם כבראשונה. עכשיו, עוד דבר השכינה הקדושה עושה, כותבת בספר הזיכרונות מעשה האדם, ותדעו, אחד הדברים זה מוצאי שבת. למה מוצאי שבת אנחנו מזכירים אליהו הנביא זכרו לטוב? מה שכך אומר המדרש, זה מוצאי, כל מוצאי שבת, הוא יושב תחת עץ החיים, והשכינה איתו, משיח בן דוד ממינו, ומשיח בן יוסף משמאלו, שני עדים, כותב את כל המעשים הטובים שעשה האדם במשך כל השבוע שעבר. ממוצאי שבת שעברה עד מוצאי שבת זו, וחותם. השכינה היא צריכה לכתוב את, בספר הזיכרונות, כמו שאומר הזוהר, השכינתה סהידת עליי הוא עדה ודכתיב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, בגין דשכינתה ושד יתמר בדם הלמעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. דבר נוסף עושה השכינה, מלחמות ישראל היא נלחמת. כל מקום שישראל הולכים להילחם, היא הולכת לפניהם, כמו שהפסוק אומר, דוד המלך אומר בתהילים, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, וזאת אני בוטח. זאת זה השכינה שנקראת זאת, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוחילו, וזאת אשר דיבר להם אביהם. היום קראנו בתורה, פרשת ויחי, יעקב אבינו לפני פטירתו מזהיר את בניו על השכינה הקדושה שהיא נקראת זאת. משה רבנו אומר, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. וכן על זה הדרך, אהרון הכהן, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז כל אחד מהצדיקים שם מול עיניו את אור השכינה, ולכן ירמיה הנביא עומד ואומר, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותינו, כי באלה חפצתי נאום השם. מה זה כי אם בזאת? השכינה שזה יראת שמיים. יש שכינה, אז יש עושר, יש כבוד, יש תורה, יש חוכמה, יש גבורה. אם אין שכינה, אין כלום ולא כלום. עכשיו, כל הטובות שיש לנבראים, כך כותב רבי משה אלשיך בקהלת, נע, כי כל טובה שבאה לעולם היא על ידי השכינה שמקבלת זכויות ישראל, והיא עשירה מהם ומעלה אותם למעלה, ומקבלת שפע מלמעלה כגשם בעיתו. וכן דרשו בסוטה, שכל הפסוק ותתצב אחותו מרחוק מדבר על השכינה. הנה זה פרשת השבוע הבאה, פרשת שמות, שהנפש שהיא חלק אלוה ממעל יש לה אחות במרום שהיא השכינה. זה מה שהוא אומר, ותתצב אחותו מרחוק. מה זה מרחוק? כתוב אומר מרחוק השם נראה לי, השכינה נקראת מרחוק. אחותו, מי זאת אחותו? השכינה נקראת אחותו. אז הוא, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, זה לא רק על משה רבנו, מה שמדובר שם בפסוק, אלא זה דרש שדורש על כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא בחינת הנפש שלו, חלק אלוה ממעל, אז האחות של הנפש זו השכינה במרום, והיא משגיחה על הנפשות היקרות שהן תאומות שלא יתפרדו. תראה איזה מילים, נלשך. תאומות שלא התפרדו, זה השך וכהלת פרקיות. והגם שעומדת מרחוק בעולם העליון, היא מתייצבת על נפשות ישראל כעניין בהתייצב השם. לדעה מה יעשה לו, והשכינה עומדת עם האדם ומשגחת על הצלתו. ומשגעת על הצלתו. אז הנה עוד תפקיד שיש לשכינה הקדושה לאדם כאן ביותו בעולם הזה. עכשיו נדבר פרק נוסף על המקומות שהשכינה נמצאת בהם יותר, וכבר הקדמנו ואמרנו שלט אתה פנוי מיני, ברוך כבוד השם ממקומו ומלוא כל הארץ כבודו. אבל בכל זאת מצאנו וראינו שיש מקומות שהשכינה נמצאת בהם יותר מאשר מקומות אחרים, או באור יותר נשגב, אור יותר עצום, אור יותר גבוה. פסוק אמר מלוא כל הארץ כבודו, הזוהר הקדוש דורש שכל העולם מלא מאור השכינה, למה? כי היא כבוד השם, ואין מקום בעולם שהשכינה לא נמצאת בתוכו. יש לנו גמרא מפורשת במסכת בבא בתרא, גמרא אומרת שם בדף כ"ה, תנא דבי רבי ישמעאל, מניין ששכינה בכל מקום, שנאמר הנה המלאך הדובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו. אחריו לא נאמר אלא לקראתו, היה צריך לומר מלאך אחר יוצא אחריו, אבל לא אמר ככה אלא לקראתו. מלמד ששכינה בכל מקום, ואף רב ששת צבר שכינה בכל מקום. דאמר לרב ששת לשמעי, ששת אמר לה שמה שלו, לכל רוחתה עוקמן לבר ממזרח. זאת אומרת, רב ששת ידוע היה סגי נהור, לא היה רואה. עכשיו השמה שלו שהיו מגיעים לתפילה, לעמידה, היה מעמיד אותו, מכוון את הפנים שלו לכיוון התפילה. רב ששת אומר לשמה שלו, לא אכפת לי לאיזה כיוון להתפלל, כי השכינה נמצאת בכל המקומות, חוץ מצד מזרח, שאל תעמיד אותי לצד מזרח. למה? מראה אומרת, ולא משום דלת בשכינה, אלא משום דמרוב המיני, כיוון שהמינים האפיקורסים היו משתחווים לשמש. ומדובר פה תפילת שחרית, תפילת שחרית מפללים עם הנצח המה. עכשיו הוא היה מחכה רב ששת מתי יהיה נצח המה שהשמש תצא, השם, הוא לא רואה, אבל השמה שלו רואה, אז היה מעמיד אותו, אומר לו למזרח אל תעמיד אותי, אבל לצד, צפון, דרום, מערב כן, ששלא יבואו האפיקורסים ויגידו שחס ושלום משתחווה לשמש. ואבי אברהם אמר שכינה במערב. אז כאן יש לנו ידוע שגם כותל המערבי, משם לא זזה שכינה. האמת שיש חקירה גדולה בפוסקים לגבי מי שנמצא בתוך הר הבית, אומנם זה משנה מפורשת, אבל בכל זאת השאלה, אנחנו יודעים ששכינה במערב, כותל מערבי, לעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, שנאמר הנה זה עומד אחר כותלנו. זה כותל מערבי של בית המקדש. מה פירוש כותל מערבי? האמת שאנחנו היום עומדים מול הכותל מערבי, זה צד מזרח, אבל אם אתה נמצא בתוך בית המקדש, אז יש לך ארבעה כותלים, אז יש לך כותל המזרח, זה הצד ההוא, כותל צפון זה כאן, כותל דרום זה הצד הזה, וזה יקרה כותל המערבי. שם נמצאת שכינה במערב, ולא זזה שכינה מעולם מאותו מקום. למה? אז יש זוהר מאוד מעניין. הזוהר אומר, למה שמו מערב? לשון מעורב. שני פירושים יש למילה מערב, ושניהם אמת. אחד לשון מערב, השני לשון ערב. ערב מלשון שקיעה, כיוון שהשמש ברוב ימות השנה היא שוקעת בדיוק בנקודה המרכזית של צד מערב העולם. שמה היא יורדת, שמה היא שוקעת. אז זה נקרא ערב, וכן נקרא מערב. אבל לא זו הסיבה העיקרית, לשון שהוא מעורב, הוא מחובר, צד מערב מחובר גם עם המזרח, גם עם הצפון, גם עם הדרום. זה פירוש שכינה במערב. אז זוהר אומר שהשכינה ידוע שיש לה את האורות של כל הספירות. יש בה גם צד ימין וגם צד שמאל, גם אמצע, גם מעלה וגם מטה, גם כתר וגם חוכמה, גם בינה, גם חסד וגבורה, גם תפארת, גם נצח, הוד, יסוד. כולם מאירים בה ומתערבים בה. אז לכן היא תיקרא במערב, ולכן היא תיקרא שכינה במערב. עכשיו עוד פירוש כתב רבי נתן אייבשיץ עליו השלום, כתב פירוש מערב גם לשון ערב, כמו וערבה לשם. הוא אומר, מה, למה בערב, היום, עכשיו הבנתי למה היום אומרים, מי שפוגש את השני, גם בשתיים לפנות בוקר, אומר לו, ערב טוב. האמת צריך לומר לילה טוב. ערב זה רק מתי שיש בין השמשות, חצי אור, חצי חושך. מעורב כזה. תערובת. אז אומרים, ערב טוב. ערב, מה זה ערב? שקעה חמה. אבל רבי אייבשיץ אומר דבר מדהים. הוא אומר שבבוקר הבן אדם קם מסופק. נכון, יש לו מצב רוח טוב, הוא קם רענן. אבל, נו, מה אני אעשה היום? אני אפגוש את מי שאני צריך לפגוש, אני אספיק לעשות מה שאני צריך לעשות, אני אתפלל טוב, אני לא אעשה עוונות היום, אני אעשה מצוות, איזה פעולות אני צריך לעשות, וכו' וכו' וכו'. אחר כך, כל היום הוא עבד, עבד קשה, ואו, יש אדם שעובד, יש אדם שלומד, כל אחד והתפקיד שלו. מתי הוא מרוצה? בערב. בערב הוא כבר רגוע, בא הביתה, שקט, שלב, אז ערב לו. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, ברא את העולם, מתי הזמן הכי מתאים לו להיות שמח במה שיש בעולם? זה בדור האחרון, בדור שלנו בעזרת השם. אז אחרי שהיו לו את כל הצדיקים, הוא אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, תנאים, אמוראים, נביאים, ראשונים, אחרונים, חכמי הקבלה, כל הפוסקים וכו' וכו' וכו'. אז מגיע סוף העולם, וערב על השם ערב לו. אז זה לשון מערב. ומי גורם לו את כל השמחה הזאת? השכינה הקדושה. מי זאת השכינה? זה עם ישראל, כנסת ישראל, שאנחנו עושים את רצון השם. אז זה רוח מערבית של העולם. עכשיו עוד פסוק, ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו. אומר המדרש תנחומה, זהו שאמר הכתוב, והשם בהיכל קודשו. מה פירוש? אמר רב שמואל בר נחמני, עד שלא חרב את המקדש, הייתה השכינה נתונה בהיכל, שנאמר השם בהיכל קודשו. כשחרב את המקדש, השם בשמיים כיסאו. אז האמת, יש, אמרנו לכם שיש שאלה בהלכה לגבי מי שנמצא בתוך הר הבית. גם אם ימצא היום, איך ימצא היום שהוא יהיה בתוך הר הבית? הרי אסור. בזמן מלחמה, הרמב״ם כותב שמותר להיכנס לצורך מלחמה, או להגן, או להציל. אני אגיד, הוא נמצא בתוך הר הבית, הוא צריך שם להתפלל. לאיזה כיוון להתפלל? האם יהפוך פניו לכיוון הכותל המערבי? יש מי שרצה לומר כך, להלכה לא. אלא לכיוון בית קודש הקודשים, איפה שנמצא בית קודש הקודשים, כמו שהגמרא אומרת, משנה מפורשת. הנמצא בחוץ לארץ יכוון פניו כנגד ארץ ישראל, נמצא בארץ ישראל יכוון פניו כנגד ירושלים, נמצא בירושלים יכוון פניו כנגד בית המקדש, נמצא בתוך כנגד הר הבית, נמצא בהר הבית בית המקדש, נמצא בתוך בית המקדש בית קודש הקודשים. אומרת המרכז זה בית קודש הקודשים, זה המקום שצריך להתפלל. היום לפי מה שהרדב"ז כותב, לפי כל המדידות שיש לנו גם במסכת מידות ועוד, זה המסגד עם, אני לא רוצה להזכיר את שמו, עם הכיפה המוזהבת. זה המקום של בית קודש הקודשים, לפי המסורת שיש בידינו, לפי מה שנראה גם מהמרכז של הר הבית, אם כי הר הבית השתנה, זאת אומרת הוסיפו על הר הבית צוללות אפר, כל האזור הזה משער המוגרבים ולמטה זה תוספת. אבל משער המוגרבים זה ודאי הר הבית. זאת אומרת איפה שהכותל המערבי של היום, איפה מעל העזרת נשים, שם זה ודאי הר הבית. והלאה, כי בית קודש הקודשים צריך להיות במרכז, בדיוק בנקודה המרכזית, כי זה טבורו של העולם, איפה שאבן השתייה, ובאמת אבן השתייה נמצאת שם, הסחרה, מה שנקרא סחרה בערבית, זה הסלע, כיפת הסלע, זה נמצא שם. אז זה באמת, זה המקום של בית קודש הקודשים. אז עכשיו יוצא שהשכינה האמת נמצאת גם שם, ודאי, במקדש עצמו גם נמצאת, אבל משהרב את המקדש אומר השמה, השם בשמיים הכין כיסאו, סילק שכינתו לשמיים. אמר רבי אלעזר בן פלט, בין חרב ובין לא חרב, בין חרב ובין לא חרב, אין השכינה זזה ממקומה, שנאמר השם בהיכל קודשו. זאת אומרת גם היום השכינה נמצאת שם, בתוך הר הבית. וכן הוא אומר, קולי אל השם אקרא ויענני מהר קודשו סלע, שאפילו הר הרי הוא בקדושתו. אמר רבי אלעזר בן פדת ראה מה כתיב, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. מה זה הוא האלוהים? עכשיו זה חרב כבר. אומר, לא זז משם. לכן אומר דע שלא זזה השכינה לא מתוך ההיכל ולא מכותל המערבי של בית המקדש. כך ממשיך המדרש ואומר, אמר רב אחד, העולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש. זה ידוע המעשה עם רבנו הארי, שהיה לו תלמיד בשם רבי אברהם הלוי ברוכים. הוא היה חסיד גדול, והוא אמר עליו שהיה ניצוץ ירמיהו הנביא. שרבי אברהם הלוי ברוכים היה כל לילה קם לפני חצות, והולך ומאיר את כל החברים, וקורא להם לקום לומר תיקון חצות. והיה לובש שק על בשרו, ושוכב בארץ וצועק ומקונן קינה כמי שמתו מוטל לפניו. והיו כולם בוכים יחד איתו. ואמר עליו רבנו הארי שהוא היה ניצוץ ירמיהו הנביא, לכן הוא היה לוי, משבט לוי, כי ירמיהו הנביא היה כהן, מן הכהנים אשר בענתות, אבל גם הוא היה לוי. אז זה היינו אח, זה מאותה משפחה. עכשיו, יום אחד נתגלה לו לרבי אברהם הלוי ברוכים שהוא צריך להיפטר מהעולם. הלך לרבנו הארי. מה עושים? אמר לו רבנו הארי, לך לכותל המערבי, תבכה שם ותתפלל, ואל תזוז משם עד שיוודע לך שהתפילה שלך התקבלה. הלך רבי אברהם הלוי והתפלל שם ובכה, ולא כתוב כמה זמן זה נמשך, יום, יומיים, שעה, שעתיים, לא יודע כמה. סוף דבר, ראה את השכינה בדמות אישה עוברת לפניו ומבשרת אותו ואומרת לו, יש לך עוד 22 שנים לחיות. הוסיפו לו 22 שנים על חייו. והוא כתב את המעשה הזה, יש לו ספר קול בוכים, כתב שם, ובאיזה בגדים היא נראתה, אינני רוצה לתאר מפני כבודה של השכינה. הוא הצעה אותה בבגדים קשים, בלויה שחרות. אז חזר וזכה והאריך ימים. אז אמר לו רבנו הארי שלזכר מה שנעשה איתו נס, כי מי שעושים לו נס צריך לעשות איזה דבר תועלת לרבים. מה הוא עשה? הוא בנה את כל הבניין של הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, כי עד אז הייתה רק מערה למטה, עד היום היא קיימת בקומה התחתונה למטה למטה, והייתה מערה, ושם היה במרן רבי יוסף קארו עם רבנו הארי ורבי שלמה התקבץ, רבי משה קורדבירו, חכמי צפת, רבי משה אלשיך והמבית, היו מגיעים לשם כל שנה לפני חג השבועות בעשרה ימים. היו יושבים שם ולומדים עשרה ימים. היו באים הערבים הרשעים מהסביבה וגונבים להם את כל החפצים והבגדים, כל הכלים האישיים שלהם, עד שהיו סוחרים את הערבים שישמרו עליהם, ולמעשה היו סוחרים את הגנבים עצמם שישמרו שלא יגנבו. ואחרי זה בנה את הבית הזה, את הבניין הזה. זה הבניין יש לו כבר קרוב ל-450 שנה. בנה אותו רבי אברהם הלוי ברוכים לזכר מה שנעשה לו עד נס, שזכה שבגלל התפילה שלו בכותל המערבי היה לו כל זה. אז הוא שואל מה הקשר, הביא את דברי הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר בפרשת משפטים שהשכינה נקראת כותל מערבי. מה זה כותל? קו ותל, כף וב זה שם הוויה, ותל בנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים אליו, כל התפילות בעולם עולות דרך הכותל המערבי. יש ביאור נפלא של רבי אברהם אזולאי על זה. ואברהם אזולאי אומר, ידוע שיעקב אבינו היה בירושלים, אז מה הוא אמר שמה? ויראה ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. יפה. אז אמר, וזה שער השמיים. מה פירוש? אומר רבי אברהם אזולאי, דע שכל הרקיע הוא אטום, לא פתוח. פתוח רק כנגד ארץ ישראל. אבל גם בארץ ישראל לא לגמרי זה פתוח, אלא זה הולך בצורת פירמידה. כלומר כך, הוא אומר, הפתח ממש של הרקיע זה מעל בית המקדש ובטח קודש הקודשים והכותל המערבי. זה הפתח שאתה עומד שם, אז זה פתוח יסר. לירושלים זה הולך בשיפוע. זה אמצע השיפוע. ארץ ישראל זה סוף השיפוע. חוץ לארץ סגור. אז איך התפילות מחוץ לארץ עולות? מביא דברי הרמק. הרמק אומר שיש מנהרות. שמעת על כביש המנהרות? יש מנהרות. בתוך האובי של הרקיע יש מנהרות, כי הרקיע הוא עבה, הוא מהלך 500 שנה. זה לא איזה, חושבים שזה איזה תקרה אקוסטית עשו וזה. זה עבה. אז זה שמה בתוכו מנהרה. 70 מנהרות מ-70 ארצות, ועל כל מנהרה חלון, יושב שם השר של אותה מדינה. בכל תפילה שעולה, הוא גובה מס. יש מוריד 40%, יש מוריד 50, יש מוריד 90, יש מוריד 90, ואולי יש אחד שלוקח את הכל, מי יודע. ואז התפילה עולה דרך אותה מנהרה, חוזרת, יורד השפע דרך אותה מנהרה לאותה מדינה. והשר גובה חלקו בעבור שהוא העלה את התפילה, הוא ממונה עליה, אומר בואו ראה, מסכן זה שמתפלל בחוץ לארץ. הוא גורם שחס ושלום התפילה תעלה דרך השר ההוא. זה גמרא במסכת עבודה זרה. גמרא אומרת שישראל בחוץ לארץ נקראים עובדי עבודה זרה בטהרה. עובדי עבודה זרה, אבל בטהרה. מה הפירוש? אומרת הגמרא, יש פסוק, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. מה הפירוש? אומר הנביא, שבחורבן, אחרי החורבן ובגלות, יהיה הרבה הרבה שנים שישראל יהיו מפוזרים בארצות נחר, ויהיו כאילו מתפללים ללא אלוהי אמת. מה פירוש? חס ושלום, מתפללים לקדוש ברוך הוא. כל היהודים בעולם מתפללים לקדוש ברוך הוא, ודאי. אלא הכוונה, כיוון שהתפילה עולה דרך אותו שר, אז זה נקרא, נראה כאילו הוא מתפלל לשר, והשר מעלה את זה, זה אמצעי יש בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא, ימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת, וזו הבעיה שם. אבל בארץ ישראל, תפילה שמה, עולה ישירות, לא דרך שר, אלא ישירות. בירושלים יותר, באזור הכותל המערבי, איפה שהשכינה נמצאת, שם זה ודאי, ודאי שם, זה שער השמיים. שם זה השער ממש. אז זהו, והסוד הוא, שכמה שהוא יותר רחוק מהנקודה, אז יש יותר כתרוג. אז יש יותר זה, היום רואים את זה, בשידורים למשל, בכל מיני אתרים, אז לפעמים זה לוקח לך זמן, מהזמן האמיתי, לפעמים זה לוקח חצי דקה, לפעמים בשעות עומס דקה, דקה וחצי, הרי יש ממיר, הוא מחפש לך לוויין אחר, חלופי. זה בדיוק מה שהשרים שם עושים, הם מפריעים, אז הם גובים מס, ולוקח זמן עד שהתפילה עולה למעלה. אבל פה בארץ ישראל זה שידור ישיר, זה עולה ישירות למעלה, לא צריך את התיווך ואת כל המהלכים שיש באמצע. מכאן תראה שבראש השנה צריך להתפלל בירושלים ולא במקומות אחרים.
גם לצדיקים, הצדיקים של רוצה,
לא כתוב שלצדיקים יש אפליה מתקנת. לא כתוב. כתוב לכולם. עכשיו, יש לרבי יעקב סקילי, תלמידו של הרשב"א, עליו השלום. כתב ספר תורת המנחה. אגב, יש עוד רבי יהושע בן שועב, יש לו דרשות שלו, ספר דרשות שלו, וגם רבי יעקב סקילי. הרבה פעמים אנחנו מוצאים מדרשים או פירושים מאוד זהים, גם שלו, גם שלו, והסיבה, כמה ששניהם קיבלו את זה מהרשב"א. הרשב"א היה גדול הרבנים בספרד לפני 750 שנה, רבי שלמה בן אדלרת. היה גאון גדול, מרן בית יוסף כותב עליו שהיה, חוכמתו הייתה כחוכמת התנאים. כזה ענק היה הרשב"א. אז הוא כותב בשמו מרבי יעקב סקילי, אומר, מהי הנחת רוח שיש הנפש שמבקרים קברו? עכשיו הם הולכים לקבר של צדיק, הוא נהנה, הוא שמח שבאים לקברו. מה, איזה נחת רוח יש לו? מה הנחת רוח? זה אומר, נביא את הירושלמי, נפשה טס על גופה. כלומר, הנפש טסה כל הזמן, היא בסיבובים מעל הגוף. למה טסה? נפש לא עומדת, צריך לדעת. אם היא עומדת, היא מתאבדת. זה לא קיים. אין דבר כזה. גם הנשמה של האדם, יש דבר פלא, רבנו ארי אומר, אני פשוט לא רוצה לצאת יותר מדי מהנושא, אבל סתם שנבין אנחנו. הנשמה שנמצאת באדם, היא לא סטטית, היא לא קבועה, זה איזה גולם שנמצא בתוך הגוף, כאילו תאמר יש לך בקבוק מים מחובר אליך או איזה אני יודע מה, לא. זה אור, אבל האור הזה כל הזמן בתנועה. היא מסתובבת סביב האדם ממש בלי הפסקה, כמו שהלב שלך פועם כל הזמן, והאדם זורם בעורקים בלי הפסקה, ככה זה גם הנשמה, היא נמצאת, יש חלק בתוך הגוף ויש חלק סביב הגוף. מה זה? כי יש לנו הרבה ראיות, לכאורה סותרות. יש ראיות שאומרות, הגמרא אומרת, משוכבת חיקך, שמור פתחי פיך, איזו היא השוכבת בתוך חיקו של אדם? הוא אומר, זו נשמתו. אז הנשמה נמצאת בתוך הגוף של האדם. מקום אחר, אנחנו רואים, בעילו נרוע לראשי ועוד, שהנשמה מקיפה ונמצאת סביב האדם. אומר רבי נורי, זה לא סתירה, זה גם וגם. הנשמה זה דבר רוחני, זה לא דבר פיזי. אז היא נכנסת לתוך הגוף, והיא נכנסת ויוצאת, היא כל הזמן, היא במצב של תנועה, נכנסת יוצאת, נכנסת יוצאת, והיא מקיפה מסביב, וכל הזמן. אז יש לאדם אור פנימי, שזה החלק הנשמה שנמצא בתוכו,